לכולם, היום יום שלישי, תתבב בטבת תשע"ח, אני מתנצל על האיחור, אבל ברוך השם זה בעקבות הגשמים, כן ירבו, לא האיחורים, הגשמים. אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור בעולת ראיה, באות זין, החלק השני, החלק הראשון, דיברנו בשיעור הקודם, לכן אני רק ככה רץ על הדברים, ואמר רבי אלעזר במקורות שלפניכם, תפילה ותורה, תורה ותפילה, עוד זין, נא להסתכל בפנים, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, דיברנו על מה זה שערי תפילה, מה זה שערי דמעה, שיש דמעות ובכי שהם מיותרים, על דברים שלא צריך, אז הם ננעלים, גם זה לא נשמע. הסברנו את המהות של נעילת השערים, בגלל שבית המקדש חרב, ומאז למעשה התפילות מתקבלות רק בציבור. מה שאנחנו אומרים, שערי דמעות, שהם ננעלו, זה כאשר האדם מתפלל ביחיד, וכמה חשוב שהאדם יתפלל במניין. השיעור יהיה לעילוי נשמת... תחפש, תאמר לי, נאמר את זה באמצע. לזכות הגשמים של עם ישראל, כן, מה השם?
מאיר בן מנחם מנדל.
השיעור יהיה לעילוי נשמת מאיר בן מנחם מנדל, עליו השלום. אנחנו היום ממשיכים בשלב הבא בדברי הרב. ובמקור שלפניכם בשורה מספר 8. לפני שניכנס לעניין הזה, אנחנו עוסקים קצת בתחום שמוכר לכולנו, לא יודע, אתם יודעים מה, כולם אוהבים אותו ברמה כזו או אחרת, וזה נקרא היופי. יש יופי אישי, יש יופי כללי, יופי, המושג יופי בכלל הוא שייך במציאות של העולם. העולם הוא יפה, כן? יש דברים יפים בעולם. השאלה אבל מה גדר ההתייחסות שלנו ליופי, ומה אנחנו מגדירים כדבר יפה. הגמרא במסכת סבכים בדף נ"ד עמוד ב' אומרת, בית המקדש נקרא נויו של עולם. למדנו את זה בגמרא שלנו בבבא בתרא, אתם זוכרים? בסוגיה של הורדוס שבנה את בית המקדש, ואיך הוא בנה אותו, ובידוע שלא היה בניין יפה מימיו. כלומר, אנחנו רואים שגם חז"ל מתייחסים אל מהות היופי. יש דבר שנקרא יופי, איפה לנו הרמז הראשון בתורה, כתוב מפורש המושג יופי?
יפתו...
עוד הרבה לפני.
יפה, ונאפנו בבריאת העולם.
לא בבריאת העולם, לא כתוב שם יפה, אבל איפה קצת אחרי, כן?
אצל שרה.
אצל מי?
אצל שרה.
על מי נאמר שיש לו יופי? עוד הרבה לפני שרה.
יצחק.
מי? עוד הרבה לפני האבות והאימהות. עוד הרבה לפני... או, יפת. יפת אלוהים ליפת. כלומר, יש לך יופי. והוא ישכון בו עלי שם. כלומר, התורה נותנת התייחסות ליופי. יש משמעות ליופי. אבל בית המקדש הוא הדבר היפה ביותר שהיה בעולם, כך אומרת הגמרא בזבחים. אנחנו מתקשרים להבין, בוודאי, כי הבית הכי יפה שאנחנו מכירים, אולי זה בניין כזה או אחר בשכונה או בעיר. אבל לא ראינו את בית המקדש בתפארתו. ולכן הדוגמה שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא דוגמה שהיא לא מושגת בשכל שלנו, כי אין לנו שום מימד שאנחנו יכולים להגיד, וואו, כן, וואו, לא יודע. אין. אז אתה יכול לדמיין, אבל הדמיון אף פעם הוא לא מציאותי, הוא נשאר דמיון. אם כן, אנחנו נסתמך על דברי חז"ל בגמרא, שראו את בית המקדש והכירו אותו, ואמרו שראו הרבה דברים יפים, אבל בית המקדש הוא הנוי של העולם. האם המשמעות של נוי של העולם, הכוונה לנוי חיצוני, מה אתם אומרים?
כן.
כן, גם כן. כלומר, יש משמעות לנוי החיצוני. לא, אנחנו רואים עוד משמעות של בית המקדש. בית המקדש, זה בסדר, הוא מקום תפילה למי?
לכל העולם.
יפה, פסוק.
איך לכל העולם?
כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. כלומר, מקום תפילה, בית המקדש הוא מקום שבו כולם יכולים להתפלל, להתפלל בו. נכון שיש מקומות שאי אפשר להיכנס עליהם, גם לישראלים אי אפשר להיכנס לכל מקום בבית המקדש. אבל גויים שרוצים לבוא ולהקריב קורבן תודה, יכולים. קורבן נדבה, יכולים. יכולים לבוא ולהתפלל לפני השם. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. מה? לא הבנתי.
כל הקורבנות הם יכולים?
לא, אמרתי, קורבנות מסוימים הם יכולים. ולכן, ממילא, כשאנחנו מדברים על נוי, יופי אמיתי, הוא לקחת את הדמיון, וכולנו יש מזה, ברוך השם, בכמויות, ולחבר אליו את השכל, ומזה תצמח נקודת יופי מיוחדת. אנחנו קוראים לזה היום, בשפה הלועזית, המקובלת ברחוב, אסתטיקה. זה הלשון המדוברת. אסתטיקה. כלומר יופי. מדוע בית המקדש אם כן נקרא נוי של עולם? אומרת הגמרא, דרש רבה, כתוב בספר שמואל. וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה. המילה ניות, איזו מילה אנחנו שומעים מוכבד בתוכה? נוי. ניות, נוי. ניות ברמה. שואלת הגמרא על הפסוק, מה העניין של ניות אצל רמה? מה הקשר בין השניים? אנחנו לא מכירים מקום כזה. איפה שלא נסתכל, לא מכירים מקום כזה שנקרא ניות ברמה. אלא זה היה מקומו של הנביא שמואל. שהוא שופט את ישראל. איך אנחנו יודעים? מפורש כתוב הוא תשובתו הרמתה. ניות ברמה. הרמה זה מקום מגוריו של שמואל. הנוי זה שמואל. נביא צינור שפע בעולם. אז הוא חזר הביתה. אלא באמת רש"י אומר בעירו של שמואל שעוסקים בנוי של עולם. מה זה לעסוק בנוי של עולם? אז היה משכן. היה אחר כך בית המקדש, נוי של עולם, אבל לנו שאין, אם כן, מה הנוי של העולם היום? מגדל האפל! לא נכון. לא נכון, מגדל התאומים, נפל. כן, מה עוד? גם לא. זה לא נוי של עולם. הנוי של עולם היום זו התורה. זה העיסוק בתורה. זה הנוי של העולם. אולי, צריך לבדוק. ראיתם את ההבדל? אני אומר שצריך לבדוק. אבל צריך לזכור, צריך לזכור שיש לנו פסוק שכותב המלך שלמה. אשת חיל ורחוק. יפה, אתם יודעים את הפסוק הראשון, אבל הפסוק שמתחיל באות ה', איך הוא ממשיך? אתם יודעים, המלך באות ש', בוא נראה. איך מתחיל השור? שקר החן והבל היופי. כלומר, למעשה, אנחנו צריכים להתמודד מצד אחד עם פסוקים שמשבחים את היופי, מצד שני, עם פסוק ששולל את היופי מן היסוד, כאשר הוא מנותק ממה? מיראת השם. ולכן בואו ועכשיו תסתכלו בשורה מספר 8 בדברי הרב.
אבל פה היופי, שכן, לכן זה מדבר כאילו על יופי של אנשים כאילו, ולא
חמיד. זה כאילו שאתה רואה...
נכון.
שאתה רואה את המראה החיצוני ולא
הפנימי.
זה לא נגיד על בניינים
יפה. יפה, במשלי מדובר על יופי של בני אדם. אבל אמרנו שהיופי באופן כללי קיים במציאות. אבל לכאורה, מה זה שקר? אכן הוא באמת. יש סוגים, השאלה, איפה שמים את היופי? בואו נראה, איך זה קשור לעניין שלנו של תפילה ותורה. אומר הרב במקור שלפניכם בשורה 8, בית המקדש נקרא נויו של עולם, ובית תפילה לכל העמים. כלומר, קודם כל בואו נצא מתוך נקודת מוצא, שחבל שהוא... חבל שהוא לא מסתכל בשורה 8. כן, תודה. בואו ונתבונן מה המשמעות של בית המקדש, ולמה הנוי של העולם זה בית המקדש. אומר הרב, הנוי האמיתי, אנחנו מדברים על שילוב כוחות של ציור המדמה, כלומר כוח הדמיון, שאני רוצה לדמות דבר שהוא יפה, אם כפי השורה השכלית. אני מחבר את היופי הזה אל מימד השכל. מדוע? למה אני צריך התבוננות ביופי, את השכל, אני צריך את זה על מנת שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם. כלומר, מזה אנחנו למדים שהנוי והיופי צריך להביא את האדם למה? לצד שיש בו מוסר, וזה נשמע הזוי. איך יכול להיות שאם אני אתייפייף לי, אז אני אהיה מוסרי יותר? לפי זה כולנו צריכים לסלסל בשערותינו, וחבל שנשרו לי מזמן שערות הראש. אני לא יכול לסלסל. כלומר, האם הכוונה שאנחנו עוסקים ביופי, לחבר את הדמיון של היופי אל כוח השכל ומזה יהיה משהו מוסרי, האם זה באמת כוונת הדברים? אני רוצה להסביר עוד דבר. המציאות של היפה, ואנחנו עוסקים היום בדור שהיופי מאוד מאוד בולט אצלו. החשיפה ליופי, הרצון לחשוף את היופי, תמיד זה היה. תמיד זה היה. אבל אני יכול להעיד במשך שנות חיי, לא על מה שהיה לפני מאות שנים, שזה השתנה, והיום זה מוקצן ומוחצן. מוקצן, זה קיצוני, יותר מדי, ומוחצן, בולט, החוצה. אנשים כל הזמן מחצינים את היופי שלהם. וביידיש, שופוני ינס. תסתכלו עליי אנשים.
שופוני
ביידיש, כן, עתיקה. לכן, בארצות יש אנשים על הבוקר קשה להם. לכן המציאות של היופי שאנחנו נמשכים אליו צריך להיות ברור. התורה היא לא נגד יופי. אבל צריכים להימשך לדבר שהוא יופי אמיתי וממנו ממנו להתאזן. איפה אני יכול למצוא יופי אמיתי, אומר הרב? בבית המקדש. בית המקדש נויו של עולם. הוא היופי המושלם. תתבונן בבית המקדש. טוב, יש פה מישהו שיכול להתבונן בבית המקדש, רבותיי?
לא.
לא נכון. בדמיון.
לא.
בסדר? זה החצי. אתה יכול לדמיין איך היה בית המקדש. אומר הרב, זה לא מספיק. תיקח. אחר כך אני אסביר לך. תיקח את השכל, את כוח החשיבה, ותכניס לתוך הדמיון של היופי שאתה מדמיין לבית המקדש, תשלב ביניהם, ואז אתה תגלה דבר נורא מעניין. מה בית המקדש מסמל למעשה? מה הוא מסמל? רבותיי, סליחה שאני שואל, ואתם... מה הוא מסמל בית המקדש? מה עניינו? חיבור בין שמיים וארץ, כלומר מקום תפילה. מקום תפילה. איך אני ידע איך היה נראה בית המקדש? נורא פשוט. איך אני יודע כיצד הייתה בנויה העיר יריחו לפני 450 שנה?
שרידים,
מפות, תיאורים, אותו דבר. יש לנו מסכת שלמה שנקראת מסכת מידות. כל בית המקדש מתואר שם על סנטימטרים. משנה, מסכת מידות. הבנתי, אז אני לא עוסק בעניינים כאלה. איך אני לא, פעם עכשיו אני לא אכנס. מה אמרת? זה אחד, שתיים, היא נכתבה בזמן שבית המקדש היה קיים. לכן, אין לנו שום בעיה, אבל לדמיין עם כוח השכל. לכן, הגוף שלנו מושך. זה ודאי. אנשים נמשכים, רבותיי, לפחות אל תגלו את הביזיון שלכם בכל. הגוף שלנו מושך, חלק מכאן. אבל האדם צריך להבין שהוא נמשך אל הדבר הלא מהותי. בית המקדש מסמל לא משיכה אל האבנים שבו, אלא אל היופי שבו. ארץ ישראל יפה, יפה וגם פורחת, ולא יעזור כל אלו שאומרים שבחוץ על הארץ יש נופים מדהימים, נכון, צודקים. יש בחוץ על הארץ דברים שאין פה, וברוך השם אין פה. אין יופי כארץ ישראל. אתם יודעים מה ההבדל? אני אומר לכם מה ההבדל, כמי שרגלו לא דרכה בחוץ לארץ מעולם, ואין לו כוונה לעשות את זה, ובעזרת השם, אני מקווה ומתפלל שלעולם, כל ימי חיי, לא אצא מארץ הקודש. לא אצא כמו שלא יצאתי עד היום. לא, אני סתם אומר. לכן, מה אתה מתפעל? זה דבר רגיל. לכן, המקומות שאני הייתי בשירותי הצבאי זה ארץ ישראל הגדולה. על פי התורה וההבטחה, אין בעיה. לכן, לא, זה לא, היום חלוקת המפות היום היא חלוקה שלא חשובה בעיניי. אנחנו עכשיו חוזרים בחדרה לעולת ראייה. ולכן, ארץ ישראל, כשאני מסתכל עליה, אולי מפלי הניאגרה הם יפהפיים, והקניון הגדול הוא מדהים, אבל אין לי עניין בו. משום שהיופי של ארץ ישראל הוא לא נמדד אצלי רק מהראייה של הנוף שניבט מהחלון או בטיול. צריך להסתכל, גם שם הוא ברא. צריך להסתכל פנימה. מה הנוי של ארץ ישראל? נוי ארץ ישראל זה לא רק במה שאנחנו רואים בחוץ. יש לה נוי של קדושה שניבט מתוכה, וזה שום דבר בעולם לא עומד ממול. אין לזה ערך. אין ערך. זה לא נמדד. לכן גם בית המקדש. אומר הרב, תקלו עכשיו בשורה 9, מה המוסר שעולה מתוך התבוננות בעניין בית המקדש? שעיקר התפילה באי על זה. אנחנו מתפללים על בית המקדש שאנחנו רוצים שהוא ייבנה. למה? כי אנחנו רוצים שיהיה בניין יפה במרכז הר הבית?
לא.
אנחנו רוצים שהוא יהיה מקום תפילה. אנחנו רוצים את המהות, לא את היופי של הבניין החיצוני. לכן, ממשיך הרב, אמנם כל זמן שמכוון המרכז הכללי של השיבוי הכולל לכל אדם של השכל עם הציור המדמה, היה קיים בעולם, כלומר כל זמן שהבית המקדש היה קיים, היה קל גם לכל יחיד לכונן את דרכי ציורה על פי יסודות השכל. כשבית המקדש היה קיים, יהודי לא יכול היה להגיע למניין, לא יכול היה להיפלל בבית הכנסת, לאן הוא כיוון את ליבו, כמו שאנחנו מחויבים היום, לבית המקדש. אבל בדמיון שלו, איפה שהוא לא היה, הוא היה חושב על בית המקדש. על מה הוא היה חושב על בית המקדש? על היופי שבו? לא, על זה שדרך זה עולה תפילתו, על התוכן הפנימי. יפה, אז הוא לוקח את הבניין, מדמיין אותו, אבל השכל שלו אומר לו, מה? העיקר זה לא האבנים. העיקר זה מה? כי ביתי בתפילה ייקרא. כלומר, אתה מכוון אל התוכן הפנימי, אל הנוי הפנימי, ולא היופי החיצוני.
אבל אני לא נולדתי למצב שלא ראיתי את החורבן, אני לא יודע במה, כאילו, איך, לאיזה דבר
להביא,
כאילו, אני לא
מצאת... אחר כך, אתה יודע מה, אני אמליץ לך, יש היום במכון המקדש כל מיני אמצעים ויזואליים שמתארים במדויק את המקדש, על פי מסכת מידות, מקורות בגמרא, בפוסקים. אתה לך תסתכל, ואז כל פעם שאתה מתפלל, תעצום את העיניים, תדמיין את מה שראית במכון המקדש, והנה יש לך עכשיו בעל לכוון.
לא הבנת אותי, השאלה
שלי... יכול להיות שלא הבנתי אותך,
נכון. רוצים שאנחנו מתפללים שבית המקדש ייבנה. התפילה היא לא באה מעומק הלב, בגלל שאנחנו לא ראינו את בית המקדש בחיים, כאילו יש לנו סוג של... לי לפחות.
זה הקטע האמונה.
אמונה, לא קשור, אני עדיין מתפלל.
למה אתה מתפלל?
קיים מבנה כזה שיכול, לא יודע.
רגע, אתה שואל את השאלות שלא קשורות לנושא, סליחה שאני אומר לך.
אני?
כן.
למה?
כי זה לא קשור לנושא.
למה?
אז עכשיו נסביר גם למה זה לא קשור לנושא, אז זה בכלל לא בנושא. ממילא, אני רוצה שתבין. אנחנו מתפללים בבינה בית המקדש, בגלל שאנחנו מבינים בתוכנו, מתוך מסורת אבותינו, וזה בדיוק אתה מחזק את מה שאומר הרב. אנחנו לא מדברים על הבניין, הבניין זה לא העניין. אנחנו מבינים ורוצים שבית המקדש יעמוד על תילו, כי ביתי בתפילה ייקרא, זה מקום התפילה, זה החיבור בין שמיים וארץ, זהו. איך זה ייראה, כך או אחרת,
כן,
זה יבוא אחר
לא
כך.
של
אתה לא צריך לראות.
נכון, אבל
אתה יודע מה?
התפילה לא באה מ...
אני אתן לך דוגמה שקפצה לי לראש עכשיו, אבל זה לא רק לך, זה כללי. בסדר? לא אישי. רבותיי, אני משוכנע למעלה, למכל ספק, שמדי פעם בפעם עולה בראש שלכם דמיון עם מי אתה היית רוצה להתחתן? אתה מדמיין לעצמך את הקלה שלך. אז בינתיים לא אמרתי חוץ מי. אז לכן, זה נורא פלא בעיניי. על מה אתה מתפלל? מעולם לא ראית אותה. רגע. לא ראית אותה, אתה לא יודע מי זו בכלל. אתה אין לך מושג, ובכל זאת אתה לא מפסיק לדמיין. זאת אומרת... רגע. רגע. ואתה מקווה ומייחל שזה יהיה מתאים, ושיהיה ככה, כל אחד לפי הדמיון שלו. אבל מעולם לא ראית אותה. אולי הכרת אותה בשמיים, אבל אתה לא זוכר עכשיו. זאת אומרת, לא כל דבר שאני לא רואה ושאני מתפלל אליו, נכון, יש לי כוח דמיון. צריך להראה בו שכל. מה התוכן הפנימי שאני רוצה?
אבל הרב, אבל יש אנשים נשואים, מאושרים, יש
לי... לא קשור. לא, אבל זה לא שלך. זה... מחילה, לא. בוא נעשה את זה. אבל זאת לא האישה שלך. אז גמרנו, אז אתה מדמיין.
בסדר.
זה בסדר, אבל תודה. תודה. אבל רגע, תודה. אתה רוצה שתהיה לך אישה כזו, והיא תהיה ככה וככה, ולא ראית אותה מעולם. ובכל זאת אתה חושב על זה, ובכל זאת אתה מתפלל על זה. יפה. יפה. אז אתה מקווה, אתה מצפה, אתה מייחל, אתה... רבותיי, אני לא רוצה לפתוח משרד שילוחים, אני עוצר את זה כאן. אני עוצר את זה כאן.
לא, אבל זה... אני חייב את זה.
ואני חייב לעצור את הכל כאן. לכן אנחנו נעצור כאן, עובדה שאתה עוסק ומתפלל ומצפה ומדמיין דבר שמעולם לא ראית, ובכל זאת אתה עושה את זה. כך בית המקדש, עצר לי את הנקודה פה, כן.
למה אנחנו מתפללים? לבית המקדש?
לא, אתה לא מתפלל לבית המקדש. כי אם אתה מתפלל לבית המקדש, אתה עובד אלילים. אתה מתפלל לקדושה שיש בתוך המקדש, והקדוש ברוך הוא שומר לך, משם עולה הצינור אליי. כלומר, אתה מכוון את לבך לקדוש ברוך הוא דרך בית המקדש. כמו שנקרא, אני נוסע לטבריה דרך ירושלים. זה עובר דרך. בית השם, נכון. מה? סליחה, לא, זה מפריע.
כרגע אין אותו.
מה?
יש בית הכנסת.
אין בית מקדש, אבל שכינה במקום. אני עוצר, אתה רוצה לשאול? תשאל, אני לא במפתח שאני אענה לך, אני אבחן אם זה שייך, כן.
אני לא יכול לדמיין דבר שלא ראיתי.
וואו.
לא יצליח, בוא נגיד, אפשר לדמיין אפילו, בוא נגיד, את אלוקים או משהו, לא יצא לך תמונה נורמלית, דברים שלא ראית, אתה לא יכול לדמיין.
טוב, קודם כל אני עוצר אותך כאן, זה שייך לשיעור אמונה, לא שייך לשיעור שלנו.
אנחנו עכשיו בשיעור.
זה אחד, לא. הרבה שיעור עולת ראייה ונושאת תורה ותפילה.
אפשר להערב, אפשר להאמין בהם, אבל קשה לדמיין אותם.
רגע. זה אחד. שתיים, אני אתן לך שאלה אחת, ניסוי קצר, אנחנו לא נעשה אותו פה, אתה תצטרך לחזור בך. אתה תצטרך לחזור בך, כי אתה מדמיין בגדולה דמיונות ענקיים, בתכנונים של החיים שלך בעתיד, מה היית רוצה להיות, מעולם לא ראית, מעולם לא היית, הכל דמיון, אבל עובדה שאתה מדמיין.
אני לא מדבר איתך על זה.
לא, לכן עצרתי, זה שייך לשיעורי אמונה, לא לכאן, אנחנו ממשיכים בנושא ש... עצרתי את העניין. מחילה מכבודכם. אני באמת, אני חייב לעמוד על המשמר, שאתם סוטים מהנושא, אנחנו נגיע בסוף למשהו אחר, בסוף לשיעור התעמלות. לא, אנחנו ממשיכים בנושא שלנו, שנקרא תורה ותפילה בדברי הרב זצ"ל, ולמעשה בית המקדש, בזמן שהיה קיים, היווה מצד החיצוניות שבו, היופי החיצוני שבו, כוח לקחת את המחשבה של האדם ולחבר את מחשבתו, את הדמיון שלו, גם כשהוא לא היה בירושלים או בבית המקדש, סליחה, אל התוכן הפנימי של בית המקדש. אם אפשר שמה, שיסתכל במקור, תגיד לו בשורה מספר 11, ובהתרומם על פי זה כוח המדמה, היה נכון להשפיע גדולות וטובות בחיי המעשה. לכן אדם שהיה מתפלל אפילו באיזה כפר רחוק מירושלים, בארץ ישראל, ולא יכול היה להגיע למקדש, היה מדמיין את בית המקדש. לפי מה הוא דמיין? הוא היה שם לפחות כמה פעמים בשנה? לפחות שלוש. במקרה שהייתה בעיה, אז הוא היה אולי אחד פחות. אבל הוא היה בשלושה רגלים. כלומר, הוא היה נמצא פה שלא יהיה, היה לוקח את הדמות, את הדמיון, שהיה לו בפעם האחרונה שהוא היה בירושלים באחד החגים, נמצא בכפר, נמצא באיזה מקום רחוק, הוא היה מתפלל, היה מכוון את ליבו לכיוון ירושלים, רואה את המקדש בעיני רוחו, מכניס את השכל, התוכן הפנימי, אני לא מתפלל לאבנים, אני לא מתפלל ליופי החיצוני, אלא למה שיש בתוכן הפנימי של המקדש, וממילא התפילה הייתה מתקבלת. גם שהוא היה ביחיד. אני עכשיו לא נכנס, נעיין במסכת מידות. לכן, מיום שחרב בית המקדש, אומר הרב בשורה 12, אולי כבר, הוא בטל המרכז הכללי של קישור חוקי הנפש האנושית שבכוחו המדמה לאור השכל, ננדו שערי תפילה. היות ובעוונותינו חרב המקדש, איך אמרו פה חלק מהדוברים, בחלק מדבריהם שהיו לעניין, שבאמת היום אין לנו בית מקדש. אם כן, אני לא יכול לדמיין אותו כמשהו שפעם היה מוחשי בעיניי, ואני משחזר אותו. כלומר, היום כל מה שאני משחזר בדמיון בבית המקדש, זה על בסיס מה? אבל עדיין זה לא אבן שנגעתי בה. כלומר, זה עדיין נשאר במצב הווירטואלי, הוא יפהפה, כי מכון המקדש או מקומות אחרים, אנחנו רואים תמונות, רואים דגמים מדהימים, אבל בואו ונזכיר לכולם, גם התמונה הגדולה ביותר, גם הדגם הגדול ביותר, לא מגיע למה? לגודל המעשי של בית המקדש שהיה בזמנו. הכל בגודל מוקטן. אדם מתפעל, אדם פתאום מגיע לאיזה בניין שעומד מעליו, וואו! כן, 50 מטר גובה. הוא מתפעל. כשאדם מתפעל מדבר, זה עושה אצלו חתימה, זה עושה אצלו שריטה. אנחנו היום, כל מה שאנחנו רואים, זה מוקטן. אז אכן נכון, זה אולי מדויק לחלוטין, אבל זה מוקטן.
הרב, יש בארצפים...
מי, מה אתה אומר?
יש בארצפים כנסת
שהתחסדים. בוא, לא שייך, לא שייך. לא שייך הנושא. לכן, אני, בוא, מתוק. בואו, חבר'ה, נראה לי שהמזג האוויר הסגרירי קצת גורם לכם להתקרר מהנושא. בואו נתחבר בחזרה לעניין. לכן ננעלו שערי תפילה. כשאין את בית המקדש, שערי תפילה נעולים. במדוע? כי איכן היה שער התפילה? בית המקדש. כל התפילות היו פונות אליו, לכן הוא נקרא תל פיות. תל פיות, שכל הפה בעולם פונים אליו. כך נקרא בין המקדש. לבית המקדש יש כמה וכמה כינויים, ואחד זה תל פיות. כל התפילות פונות אליו. וכשהוא לא קיים בפועל, אז התפילות לאן הולכות? שערים נעולים. דרך הכותל, כן. השערים נעולים. לכן הגמרא אמרה בהתחלה, תסתכלו בשורה מספר 2, ששערי תפילה ננעלו, אבל שערי דימה לא ננעלו. שורה 3, סליחה. תודה, תמשיכו, זה נותן לי זמן, זה ברוך השם. אני מאוד שמח. כן, לכן, אומר הרב, בשורה מספר 15, כי כל יחיד, ואנחנו מכירים את הדברים האלה היטב, כי אנחנו מפללים גם ביחיד, קורא לנו. תראו כמה שהרב היה חי במציאות. כי כל יחיד ודאי יקשה לו מאוד לרומם לבדו את כוחו המדמה אל מרומי השכל. אדם שמתפלל לבד, קשה לו להתמקד ולקצית כוחות על נפש שלו החוצה, אם זה הכוחות ה... מדמיינים, המציירים ציורים רוחניים. מדוע? האווירה מסביב מסייעת. כשאין אווירה, קשה לאדם להרים את עצמו. ראו איך אנשים, אני לא מדבר על הבטלנים, העצלנים, או אלה שלא מסוגלים. החבר'ה הבריאים, בדרך כלל שבאים לאירוע, החבר'ה הבריאים בנפשם, או שאין להם סיבה כזו או אחרת שהם תוקעים את עצמם בכיסא, או ליד האוכל, הם רוקדים. האווירה סוחפת. כלומר, כאשר האדם לא נמצא בתוך האווירה הזו, היינו במניין, קשה מאוד לאדם להתפלל בצורה אמיתית. קשה לו. אומר הרב, ולכן, לפעמים, בהתגברות המדמה, יתאה מדרך השכל, הוא יתחיל לדמיין דברים שבכלל לא קשורים. הוא יתחיל לדמיין שהתפילות שלו, פתאום יש להם כנפיים, והוא בטוח, הוא משוכנע שאם הוא יתפלל, זה יגיע ישר אל כיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא יקיים בו מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהוא לוקח את התפילה שלו ועושה אותה, יעלומים בכתר של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לדמיין דמיונות שווא, בגלל שהוא יתפלל ביחיד, הוא יכול להגיע לדמיונות מטעות על התפילה שלו. השכל שלו יכול לבלבל אותו, כי הוא לבד. אני עכשיו לא נתתי ציונים ולא אמרתי כמויות, כי אני לא רוצה לקטרג על אף אחד, אז הם נמצאים בבעיה הזו. ולכן תפילתם לא מתקבלת. לא, אין דבר כזה. אם אתה לבד, זה לבד. אם אתה בתוך מניין, אתה לא לבד.
בתוך מניין, אבל הם עושים הרבה הרבה אחרי המניין.
לא הבנתי, עוד פעם.
הם מתקדמו.
תן לו זכות דיבור, כן, יש לנו פה.
יש מניין, הם
מתפלאים
במניין כאילו, מגיע עמידה, הם ממשיכים את העמידה בכל מסיבוח.
זה הם עדיין במניין. אם הם התחילו עם המניין, בעמידה מעריכים, הם במניין.
ואם המניין הגיע כבר לעמידה, והוא באדם מתפקדת, הם רק קורא לבד מסיבת תפילה
כאילו. אז אנחנו נדבר על זה בהלכות תפילה. לכן, כל אדם כזה, אומר הרב, אני רוצה לרוץ כי אני רוצה לסיים היום את הפסקה. כי כל יחיד, ודאי יקשה לו מאוד לרומם לבדו את כוחו המדמה אל מרומי השכל. לפעמים בהתגברות המדמה יתאה מדרך השכל. ועל ידי התרגשות יצא משורת היושר. הוא כל כך התלהב על עצמו שהוא יאבד את הכיוון. וגם תפילתו לא תהיה ישרה. הוא מתעכם לגמרי. זה ממתי? מאז שחרב במקדש. אמנם כל זה הוא רק כשהאדם בא לצייר ציורי הטוב בכוחו המדמה במידת בחירתו. כלומר, הוא בוחר טוב, הוא רוצה טוב, אבל הוא לבד. וקשה לאדם לצעוד לבד. קשה. אז צריך להיות עם כוח כל כך גדול שירשה לעצמו להתפלל לבד, עד כדי כך שהוא מצליח באמת לשלוט על הדמיון המצייר של תפילתו, של הבחירה שלו עם השכל שחסר לנו באבוננו. מיום שניטל כבוד מבית חיינו. צריכים להודות. גם לא לדמיין את זה. מאז שחרב המקדש, נפלנו. כל העם, כל האומה, כולנו ירדנו בכוחות הרוחניים שלנו. ירדנו וירדנו הרבה מאוד. בדרך כלל יורדים למטה. כלומר, כשאנחנו מתבוננים גם על התנאים והאמוראים ובעלי רוח הקודש, ואנחנו מאוד משתוממים. אנחנו מדברים על דורות שאחר החורבן. תארו לעצמכם על מה אנחנו מדברים בזמן שבית המקדש היה קיים. שאנחנו שומעים על צדיק שעשה מופת כזה או אחר, ואנחנו כולנו מלאי אש התלהבות והתפעלות. בזמן שבית המקדש היה קיים, את המעשה הזה יכול היה לעשות ילד בשוק.
כן? בשוק.
כן. כי רוח הקודש והקדושה הייתה מוחשית במציאות. למה אנחנו מתפעלים כל כך היום? כי היום זה לא קיים. אז זה רק באמת אנשים מיוחדים. כשאנחנו מדברים על רוח הקודש, אז אנחנו מדברים על נביאים שמסתובבים ברחובות. והגמרא אומרת, ואנחנו כבר יודעים, שיש לנו ספרי נביא, תורה נביאים כתובים, אבל הנביאים שנכנסו לספר התנ"ך, אלה נביאים שהייתה השפעה לנבואה שלהם על העתיד. היו עשרות אלפי נביאים במה שבית המקדש היה קיים. זה אנשים שמבחינת המידות הפנימיות שלהם היו נקיים, והשם דיבר דרכם אל העם. והיו מסתובבים ברחובות אלפים. אנחנו היום מתפעלים מרוח הקודש. שגם היום רוח הקודש היא רק מה שנקרא דוגמית של רוח הקודש. כשאנחנו משווים את המציאות הזו להבנה מה זה בית מקדש, אולי עכשיו אנחנו נבין מה שאומר הרב. אין לנו את זה היום. אין לנו את הכוח העצום הזה של קדושה וחיבור אל הרוחניות כמו שהיה בזמן בית המקדש. אז אם כן, איפה המקום שבכל זאת אתה יכול ליצור אחיזה, משהו, שישמור אותך מלהתבלבל, שישמור אותך מללכת למקומות לא נכונים, מלטעות מהבנה לא נכונה, או מהתרגשות שהיא לא מתאימה במניין. זהו, רק שם. רק במקום שיש ציבור. כי שם הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שמי שמתפלל בציבור, גם אם תפילתו לא ראויה באיזו סיבה, היא עולה לשמיים. היא לא עומדת מול שער נעול. עכשיו תגידו לי אתם, לאור הדברים הללו, הרי כולנו מתפללים, לא רק תפילות המחייבות אותנו שלוש פעמים ביום, גם תפילות שיוצאות מן הלב. האם הכוונה זה לתפילות של הלב, תפילות פרטיות? התשובה היא לא. שם זה שערי דימה. הכוונה היא לתפילות שאדם מחויב להתפלל בהן. שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת. זה המקום. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, מיום שחרב בית המקדש, בתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים מקדש מעט, כלומר מקדש קטן. שם השורה, סוג של שכינה, שמקורה במקדש. לכן ממשיך הרב ואומר, בית החיים, כלומר, בית המקדש, ואני קורא בשורה 20, הוא מצד הכוח המדמה, שהוא הציר שעליו ישובו חיי, או יטיבו, יותר נכון, יטיבו חיי האדם בתשוקותיהם ונטיותיהם, והכבוד האמיתי הוא גילוי השכל האלוהי הטהור, אין כבוד אל התורה. נכון, בית המקדש היה לו תפקיד עצום, לא רק ביצירת חוט של קשר בין האדם לבורא, אלא גם כאשר האדם היה מתבלבל, סוטה מן הדרך, די היה שמה הוא יעשה? ייזכר בבית המקדש. והוא היה אומר, רגע, אני צריך לעזור, לעצור, כי צריך להביא קורבן חטאת, צריך להביא את זה, אני צריך לעלות לרגל, אני צריך... האדם היה נשמר מתומעות וטהרות ככל שיתקרב הרגל. האדם היה תחת בקרה. היה כוח של שליטה באדם שהיה חזק בגלל מציאות בית המקדש. כי האדם היה צריך להיפגש עם בית המקדש, לפחות שלוש פעמים בשנה. אז המציאות הזו יצרה אצלו מחסומים, יצרה אצלו איזונים. בכל המהלכים שהוא עשה בחייו, בכולם. אבל היום, אומר הרב, צריך להבין, יש משהו אחר שמהווה נקודת אחיזה לאזן את האדם. מה זה? תורה. כבוד של בית חיינו ניטל, אבל התורה היא זאת שהיום מהווה את הגורם המאזן, הגורם השומר, הגורם המנחה, המכוון את האדם. כיצד לחיות בעולם כל כך מתאה. עולם שבו הדמיון משחק והשכל משתתף במשחק, ולא הפוך. וצריך להיות הפוך. שהשכל הוא המוביל והדמיון משתתף. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל יש כשמתגברים על האדם ציוריו לטובה, שלא כפי מידת בחירתו ונטיותיו הבחיריות, כי אם כן תולדה מכל דרכי השכל הטוב הקבוע בו, שמתאמץ תמיד להדריך בהם את נפשו, וכשבאים הכוחות עמוד כך, שבנפש, במצב הזה, לידי נקודה מרכזית, מתעורר האדם ברגע שעד תכף אני אסביר, שהוא נעלה מכוחו הרגיל, והדמעות משתפחות מרוב געגועיו לטוב וחסד עליון, צמאה נפשי לאלוהים ואל חי. אומר הרב, דברים עצומים. אמת, גם היום. אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים מתפעלים כל כך ורוצים לצעוק לקדוש ברוך הוא ולהתפלל, ואנחנו מלאי שערה פנימית. מכל מיני סיבות. טובות, טובות יותר, טובות פחות. אבל אנחנו משתוקקים להתפלל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והערבול חושים הזה בא מצד החיובי, לא מצד השלילי, מצד החיובי. אבל איך אומרים? אנחנו לא יודעים לדבר. אנחנו לא יודעים לדבר נכון. אנחנו לא יכולים להביע את הדברים ברמה המתאימה למתי? לזמן שבית המקדש היה קיים. אנחנו לא נמצאים שם. ועד מתוך הלב, זה בסדר, אני רוצה עוד. ועד, למעשה, מתוך הלב פורצת ועולה מה? הצעקה. הצעקה שלא נשמעת. ובמקום זה יורד לנו דמעות. זה הבכי. זה הדמעות שנושרות מהעיניים, כיוון שאדם מתפלל מעומק הלב על דבר שהוא רוצה, כואב, או אפילו דמעות של תודה. יוצא הדמעות החוצה. שערי דמעות כאלה לא ננעלו. אלה הדמעות שמדברים עליהן בגמרא שהן לא ננעלו. דמעות שבאות מתוך עומק הכאב על מה? על שאני משתמש היום במה? בתחליף ולא בבית המקדש עצמו. שאני בא מתוך כאב על החורבן, על החסר, והתפילה שלי היא תפילה, אבל אני מבין שהיא חלשה, שכוחי חלש לא בגלל שרק אני לא ברמה מתאימה להתפלל, אלא אני מתפלל כי אני רוצה להתפלל, והרצון הטוב הזה קיים בי, והוא דוחק בי להתפלל, אבל אני כואב את החורבן. שאני אפילו לא יודע איך הוא היה, כי אני לא זוכר, לא הייתי אז. מתוך זה אומר הרב, במצב התגברות כזו, ואני בשורה מספר 27, של תולדות כוח הדעת וציורה הפנימי, עשה אלוהים את האדם ישר. במקום הזה שאדם בוכה מתוך הלב, שם לעולם לא יקרה שאנחנו משחקים אותה. שאדם בוכה על דברים שכואבים לו ומתפלל מתוך דמעות, זה תמיד יהיה אמיתי. אין דמעות של תנין שם. במקום שאדם עמוק בפנים פונה לקדוש ברוך הוא מתוך בכי וצער על מה שחסר לו, תמיד זה יהיה אמיתי. שם עשה הקדוש ברוך הוא את האדם ישר. מקום אחר הוא יכול לעקם. מקום אחר הוא יכול לזייף, מקום אחר הוא יכול להתבלבל, הוא יכול לטעות, הוא יכול לדמיין.
כן, לא מה לזייף.
אבל שם, בעומק הזה, הכל אמת. ממילא ממשיך הרב ואומר שתנעלהו תומת נפשו, כלומר התמימות של הנפש שנמצאת בנקודה הזו, של הדמעות האמיתיות שיוצאות מלמטה, מהעומק, באורח מישרים תמיד. ועל כן שערי דמעות לא ננעלו. דמעות כאלה לא ננעלים. הם עוברים, כי זה מצד אמת. זה בא מנקודת היושר, זה בא מנקודת האלוהים של האדם. איפה זה נקודת האלוהים של האדם? איפה היא נמצאת? לא, לא, היום אין במקדש, היום, היום. איפה יש לכל אחד ואחד ואיתנו נקודת האמת האלוקית שבה האדם? איך? איפה זה נמצא אצלנו?
מה
נשמה? הנשמה תמיד ישרה. כשאדם מתפלל מהנשמה, מהעומק, שם זה אמיתי. מיד, אומר הרב. ושם, ועם ערך ההשלמה, שתפילה כזו מסבבת לאדם, עם קביעות מצבו הכללי בדעת ועירת אלוהים. איך מתפללים וככה? כאשר לאדם יש עירת שמיים, כאשר לאדם יש עירת החטא, יש לו עירת שמיים, יש לו חיבור אל התורה, לכן אומר הרב, תתגלה פעולת הפקת הבקשה כפי בידתה וערכה אל דימתי, אל תחרש. כאשר אדם מתפלל כשהוא מחובר אל העומק, אל היסוד, אל הקדושה, אז בוודאי שתפילתו תהיה תפילה אמיתית. כאשר האדם בא ומתפלל רק מצד הצורך והחיוב, הוא לא מחובר אליה. הוא לא מחובר אל השורשים שלה. הוא לא מחובר אל עצמו. הוא מחובר אל לפתור את עצמו ממטלה. זה לא הוא. זה משהו חיצוני. לכן, אני רוצה לסכם את הפסקה הזו. צריך להבין שהגישה, ההנגשה של כלי השכל עם הדמיון, יכולים להיות רק במקום אחד, או במניין או בבית הכנסת. אין מקום אחר. כל מקום אחר זה פספוס. כל מקום אחר יש חסר. לכן זה שלמות של האדם. האדם צריך שלמות של כוחו השכלי ושלמות כוחו המדמיין. איך עושים את זה? צריך להתחיל מהלך. המהלך הוא להתחבר לאותו מקום שיכול לבדוק ולהשלים לך את הדברים. להעמיד אותם מאוזנים במקום הנכון. זה רק על ידי קשר וחיבור אל דברים עליוניים, רוחניים, אמיתיים. שום דבר חיצוני לא יוכל להשלים לאדם לא שכל ולא חושים. האדם צריך לעשות את זה בתוך עצמו עם עצמו. ולכן, בית המקדש שקראנו לו נויו של עולם, הוא נוי אמיתי, הוא לא נוי מזויף ושקרי. ולמה? כי מהות בית המקדש הוא לא לעשות לך יופי בעיניים. היופי שבעיניים עניינו לגרות אותך לחשוב על מה שיש בתוך הבניין.
אבל היום אנשים הולכים, כאילו, אם היה
בית
המקדש,
אתם
רוצים לפי היופי, לא...
אני לא...
רוצים לראות את היופי של המקדש, לא רוצים, פחות
מלהסתכלים
על השטח הזה.
טוב, אני לא יודע, אתה מדבר בשם אנשים, אני לא יודע מי מינה אותך לייצג אותן. אבל בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה, אדם שמסתכל על היופי החיצוני, יש לו בעיה. זה בדיוק מה שאומר פה הרב. אתה נמשך אל החומר, אל הגוף, אתה לא נמשך למהות. ולכן יש פסוק, יש פסוק שאומר, נזם זהב, שהוא יפה, באף של חזיר. חזיר יפה, נכון? יש לו נזם. לכן, אדם בעל היגיון מבין שהיופי החיצוני הוא לא הדבר המרכזי. מה התוכן? אדם יכול להיות יפיוף, ובתוכו השם ירחם.
יש הרבה כאלה.
לא, אתה רואה פעם, אתה תיזהר בלשונך. ממילא, לא, ממילא, ממילא, עוד דבר אחד חשוב. רק דבר שמתגלה בו היופי האלוהי, הפנימי בשלמות, הוא היפה, הוא המושך. כל שאר הדברים הם לא אמיתיים.
למה שמדברים על בית המקדש?
מחילה, אתה מכניס לי, אני לא מספיק לגמור משפט. מחילה, אני אענה לך, אבל תן לי לגמור משפט. כך מתגלה היופי הפנימי של האדם. היכן שהיופי האלוהי, הקדושה, מתגלית. ולזה צריך טהרה, טהרת המחשבה, טהרת המעשים. מכאן, שמאז שחרב המקדש היחיד לא מצליח להרים את עצמו לשלמות הרוחנית הזו. אין לנו אפשרות. אם כן, אנחנו צריכים להתפלל, להתפלל באופן כזה, שאנחנו מעורבים עם הציבור, מעורבים במניין. שם לא נבחן היופי החיצוני, או איך אתה מדבר, או איך אמרת מילה נכון או לא נכון. בציבור התפילה היא המקום היחידי שהיא מתקבלת. בשאר המקומות התפילה תמתין או תידחה. וכולנו רוצים שהתפילות יישמעו. התפילות פרטיות, אדם רוצה להתבודד, לדבר עם השם, אנחנו לא מדברים על זה. אבל שאר התפילות שאנחנו מחויבים בהן, מקומם בבית הכנסת, במקום מקדש מעט. שם אין נעילת שערים. כן, עכשיו תשאר.
למה שמדברים על בית המקדש, מדברים רק על היופי שלו, לא מדברים פחות, רק אם עושים שיחה עמוקה, מדברים גם על המהות שלו. כשאומרים בית המקדש, כאילו מזכירים שהוא יפה, וזה פחות אומרים שהוא מקום, כדי שאומרים מי שראה בית המקדש, לא ראה את זה, למה? כשמדברים על בית המקדש, לא אומרים את היופי שלו. הרבה אנשים היום מתפללים על, לא הרבה אנשים, אני מתפלל על, כאילו, עד עכשיו לא התפללתי על המהות של בית, אני רוצה שיהיה את המהות של בית המקדש, שאני יותר רציתי לראות את בית המקדש, שיהיה קיים. כל שתי דקות מהות.
אוקיי, שאלה טובה. השיחה פה היום, השיעור היום, כבר לא מתאים לשאלה שלך. כאן דיברנו על המהות ולא על התואר, על החיתונים.
כן, יפה. מדברים.
אז זה אחד. שתיים, אני לא יודע להגיד לך למה מדברים. לפעמים, אני רק יכול להבין את הרעיון. לפעמים, שאתה רוצה להסביר לילד דבר שהוא לא ראה מעולם, ותתחיל לדבר איתו על הדברים הפנימיים שבדבר, הוא לא יבין אותך בכלל. אתה מנגיש לו קודם כל ליצור אצלו, אצלו רצון, משיכה, כן, לדבר הזה. קודם כל. אתה משתמש באמצעים שהשכל יכול להבין. היום השכל שלנו לא יכול להבין, כן, לתפוס. דמיין אפשר, אבל לערב שכל ולתפוס, שאתה עומד מרחוק, מרחוק לירושלים, נגיד, אתה נמצא בארמון הנציב, שתצפית יפה יפייה, מכיוון הר הבית, כן? עכשיו, אתה נמצא שם, אתה רואה ענן של קטורת עולה, 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 עד השמיים. תאר לעצמך את זה, אתה לא, אתה רואה אש, אש, יורד מן השמיים, קבוע. אתה, זה מראה שאתה, היום אתה יכול רק לצייר אותו, אתה יכול רק דמיין אותו. אני לא יכול, אני לא יכול לתת לך שום אפשרות להבין מה זה. לכן אני אתאר לך אותו בציור, אני אגיד לך, וואו, תראה איזה יופי, תראה איזה יופי הקירות, תראה איזה יופי. למשוך את לבך, למשוך את הלב, מן הדבר החיצוני, פנימה. אבל כל זמן שאנחנו לא מחוברים אל היופי החיצוני, כן? למה שנרצה בו?
כי אני יכול להגיד לך משהו אחר.
בכבוד.
אם אנחנו נתפלל על היופי שלו, אז זה עצה, כן? הקדוש ברוך הוא יכול לחשוב, אתה מתפלל על היופי, לא על המחוות של זה, אין מה...
אנחנו לא מתפללים על היופי. לא, 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 מה פתאום? אתה אומר, יבנה בית המקדש, אתה מתפלל על בניין בית המקדש, בניית בית המקדש. אתה רוצה בניין כדי שיהיה מה שבתוכו. אבל כשאנחנו מדברים או מספרים, אנחנו מסבירים על המהות. התפילה היא על הבניין, כי בלי בניין אין תוכן. אוקיי? התוכן צריך להיכנס לבניין. קודם כל בונים משקה, כלים, אחר כך עושים משכן, נכון? צריך לבנות קודם כל כלים. אז הכלים זה הבניין. עוד שאלות יש? אז זה מה יש, רבותיי? צריכים להכיר בעובדות. רוצים שהתפילות שלנו יענו?
כן.
רוצו למניין. יום טוב, חם ונעים.